מצוות כיבוד אביהם. אני אספר לכם סיפור, ואז אתם תראו דבר מאוד מעניין. הייתי באיזה מקום סטודנטים וקדומים, ואמרתי להם, אתם טוענים שהמצוות אולי לא מתאימות להיום, השתנו דברים וקדומים. תנו לי מצווה אחת שמתאימה להיום. מצווה אחת, יש, אמרו כן, חשבו, אמרו, כיבוד אביהם, אמרתי מצוין. שאלתי אותם מספר שאלות על כיבוד אביהם, ואחרי זה אנחנו נפתח את המערכה. שאלה ראשונה שאלתי אותם, אם כיבוד אביהם, לפי דעתם, זה בגלל הכרת הטוב שהאימא ואבא ילדו אותי, גידלו אותי, אנחנו לא צריכים להגיע לכיבוד אביהם. הורים מאמצים, גם כן יש עניין של הכרת הטוב. הכרת הטוב לא דווקא להורים, כל אחד ואחד עושה לי טובה, אז אם יש משהו מיוחד בכיבוד אביהם, עם כל הכרת הטוב שייכת לכל אחד ואחד, אז מה העניין? שאלה שנייה, מה אם במקרה ואבא לא טיפל בי וזרק אותי מצד האבא, הייתי יכול להיות שהייתי מת, לא טיפל בי, אז המרשע וטיפש, האם גם יש עניין לכבד את אבי? האם זה, יש פה הכרת הטוב שמצידו בכלל לא הייתי מטופל בעניין הזה? שאלתי אותם, הרי בלוחות יש לנו חמש דברות בצד ימין וחמש דברות בצד שמאל. החמש דברות בצד ימין זה בין אדם למקום, החמש דברות בצד שמאל זה בין אדם לחברו. ומאוד מעניין, המצווה הראשונה נוכיח השם אלוקיך אשר רציתי לך מארץ מצרים, זה מצווה בין אדם למקום, מקובל עליי. המצווה השנייה שזה לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מצווה בין אדם למקום. לא תישא שם השם, לא תישבע בשם השם, גם כן בין אדם למקום. שמירת שבת גם כן וזכרת כבד היית, וכל העניין של שמירת שבת זה אמונה, ומה יסברי כי זה גם כן אמונה. כיבוד אביהם נדמה לי שזה צלז בצד שמאל, כי זה בין אדם לחברו, זה הכרת הטוב, אדם זה מופיע בצד ימין. שאלתי עוד שאלה מעניינת, שכיבוד אביהם בעצם היא מצווה, עוד פעם, שכיבוד אביהם זוהי מצווה שבעצם אנחנו רואים גם ברחוב, אבל רק בצורה של הכרת הטוב. ניתן לכם דוגמה ותבינו מה אני מתכוון. אולי אני ראיתי בבית סקטים, איפה שם באתי לבקר איזו אישה דתייה חרדית, וגם כן אישה נשים חילוניות, והאם מה התשלמתי שאלה מאוד מעניינת? זה מאוד הרבה, תשמע. פה נמצאת אישה חילונית, שהיא צבע, לא מכירה שום דבר. הבן שלה נחמד, לפי החוק צמצם 8,000 שקל למשרד הבריאות, ואחר כך למשרד הבריאות, הם בעצם מחזיקים את האישה פה. אומר הבן, אני לא יכול להחזיק את האימא בבית, אני לא, אחת שלא יכול לקרוא לה משהו, שמתי אותה בבית זקני, לא טוב. והטוב ביותר, והטיפול היפה ביותר, והנחמד ביותר, ואני משלם. ואני משלם 8,000 שקל. ואם יעלה יותר, אני משלם יותר. עכשיו, היא לא מכירה אותי. לשאלה של האם בית, למה אתה לא בא לבקר? אז הוא אומר, בשביל מה אני אבוא לבקר? היא מטופלת היטב, אני משלם את כל הסכום, היא לא מכירה אותי, עד לכן אני לא בא למכיר. ולעומת זאת, זה אישה דתייה, באים בנים ונכדים פה וקוראים כמו בצנתת. יגיד לי הרב, מה ההבדל שאצל הדתיים באים למכיר ואצל החילונים לא? זה אני רוצה להבין, אני רוצה להבין מה העניין. עוד שאלה בנושא הזה, שבפרשת כיבוד אביהם, בדברות שניות, בפרשת בית חנן, נאמר כבד תבינה ותימר כאשר ציווך השם אלוקיך, אז ישר שמופיע כאשר ציווך השם אלוקיך לא מופיע בפרשת יתרו, וזה רק בפרשת בית חנן. מהי התוספת הזאת? ובכן רבותיי, כדי להגיע לנושא הזה, תנו לי לומר לכם איזה פירוש יפה, ואז תדעו ילדים יקרים, מה זה נקרא מצוות כיבוד אביהם, כי מצווה זמנית חס ושלום, כשההורים עוזבים את העולם וראים את המצווה הזאת, ואחרי זה לנצל את זה. לכאורה זוהי המצווה הקלה ופשוטה, כולם מקובלת על כולם, ודתיים ושאינם דתיים, ויש חובה גדולה ויחס כבוד להורים לנטוע בבני אדם כבוד מיום לידתם. אבל מצד שני כתוב שזה מאוד קשה. הגמרא אומרת ברבי טרפון שכשאמא באה לבקש מהרבנים שיתפללו על הילד שלה שהוא חולה, והיא אמרה אמר להם שהוא עושה כל כך יפה כיבוד אביהם שהוא עומד ואימא שלו עולה עליו גם שלו לרדת מהמיטה, אמרו לרבנים שאפילו חצי כיבוד אביהם היא לא הגיעה. ויש לי לשון מאוד קשה, אביי אמר אשרי מי שלא ראה את תורה, כשאימא שלו הייתה בהיריון אבא שלו נפטר וכשאימא שלו עדיין נפטרה הוא אומר אשרי מי שלא ראה. האם כיבוד אביהם זה כל כך קשה? מה העניין? מקובל לראות בכיבוד אביהם מצווה שכלית והגיונית, זה כל אחד מבין אותה, זה עניין של הכרת הטוב. איך אומר ספר החינוך, משורשי המצווה שראוי לו לאדם שיכיר בגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומנוחה וכפוי טובה, שזוהי מידה רעה ומעושה בתכלית דברי אלוקים ואנשים, ושייתן לליבו כי אהב האם הם סיבתי אותו בעולם. אבל כן באמת ראוי לעשות להם כל הכבוד וכל תועלת שיוכל, הם הביאו אותו לעולם, הם יגעו בו כמה הגיעות קטנות בקטנותו, וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת הקהל הקדוש ברוך הוא, שגם גם הוא מטפל בו מגיל צעיר, שהיא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד היום הראשון. ושהוציא אותו לאוויר העולם וסיפק צורכיו כל ימה ומידו על מצפונתו ושלמות דברו ואתה בונה ושיודעת ומסתכל את זה כל הזמן ככה. אבל אם כל עיקר של מצווה זו זה רק הכרת הטוב, האם בן יכבד את ההורים גם כשלא טיפלו בו ומסרו אותו מיד לאחר הלידה למוסד או למשפחה עומדת? אולי את האמא שלו נגיד שצריך לכבד כי היא לקחה אותו במשך ההיריון ולידה וסבלה עבורו, אבל מדוע לכבד את אביו? והרי אין ספק שחובה הכיבוד ממורך עליהם גם באופן זה. וחוץ מזה, אם זה הכרת הטוב הזה שייך גם להורים מאמצים וזה לא שייך דווקא לאבא, זה מה שאני רוצה לשאול אתכם. יש לי שאלה מאוד בעת עוד דבר. ניקח למשל את אותם חילונים ששאלו אותי באוניברסיטה. אמרתם רבותיי, אני רוצה לשאול, אתם מדברים על עצמאות, על דמוקרטיה, אני רוצה להבין אתכם, דמוקרטיה וכיבוד אב הולם ביחד, האם שייך לומר שאני עצמאי ואני עושה מה שאני מבין וגם יש כיבוד אב? ודאי שלא. ודאי שאם האבא אומר לך תביא לי קוקה מהמכולת, אז אני הולך לבינתיים וזה לוקח לגד שיחה הופעה בשביל עצמי. אבל אם האבא יגיד לך תחזור בבקשה מהמועדון בשעה 11, אני יודע באבא סליחה, כשאני הייתי, כשאתה היית בגיל כמוני 17, חזרת מהמועדון ב-4, כשאני אהיה בן 50 כמוך, אני אחזור בשעה 11. ואם האבא יגיד לו, אל תלך עם החלצה עצובה, אני אגיד לו שאתה לא מבין. זאת אומרת, עצמאות וכיבודיו לא עולם ביחד. ובכן רבותיי, בפרשת והתחנה נאמר, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. אומר הנציבים הלושים, והמדי דבר, כוונת התורה, לכבד את ההורים לא רק בשביל ההיגיון והנטייה הנפשית של הכרת הטוב, אלא שכם ציווה הקדוש ברוך הוא כמו פרה, אדומה וכיליים. למה? פשוט מאוד. כי בדברות, כי הרי במעמד הר סיני, ובהר סיני לא היה שום צורך מההורים. למה? בגלל שההורים לא נתנו בגדים, הבגדים גדלו איתם, לא עשו לו טובה או נמסר. אם נגיד שכשנמסר ידיים אחרות אין הכרת הטוב, אז כשההורים היו חולים ועניים, הוא דאג לעצמו מיום שעמדו לטוען, מחויבות כלפי הוריו. הרי בהר סיני הכלכלה הייתה מצויה להם במעמד במדבר. בשר לא קיבלו מההורים שלהם, סלל הגיע להם מן השמיים, הבגדים גדלו איתם ביחד. אז אם כן, אם נאמר שכל עניין של כיבוד אביהם זה עניין של הכרת הטוב, אז יכול להיות שבמדבר לא היה הכרת הטוב. זה אומר כאשר ציווה השם אלוקיך עליך לכבד את אביך ואת אמך גם כאשר חובת הכרת הטוב נמוכה או שבכלל לא שייכת, כאשר ציווה השם אלוקיך. הבנתם תלמידים? ובכן, כדי להבין את העניין הזה של כיבוד אביהם לא מצד הכרת הטוב, או יותר מזה לא רק הכרת הטוב, אנחנו צריכים לומר את הדברים ההלכותיים אברבנאל, מאוד רוצים את הנושא הזה. אני רוצה להביא לכם יסוד ומקור שהיה מתן תורה והיה מעמד הר סיני. ואז אחד שואל, אבל אני לא הייתי שם ואין לי מקור ולא משהו ארכיאולוגי. איך אני יכול לקבל אמונה כזאת ש... שהיה מעמד הר סיני. ובכן, המסורת של ההורים, קבלת הורים שמעבירים לילדים שלהם, וזכור ימות עולם כתוב בשירת האזין, ובינו שנות דור ודור שעל אביך וירידך זקניך ויאמרו לך. האבא והאמא מעבירי מורשת האמונה לדור הבא, והם אמרו לבן, תשמע, קח את התורה ותמות עליה. הם לא אמרו, תראה, זה נדמה לי שזה מתאים. קח את התורה ותמות עליה. הלו, מאיפה אתם כל כך בטוחים? כי גם אבא שלנו אמר לנו דבר כזה. אז טבעת רודפת טבעת, שלשלת רודפת שלשלת, ומסורת הדורות אני מגיע למעט אמר על סיני. אין לנו 100 שנים באמצע שלא יודעים מה היה. 3,000 שנה ויותר מאז מעמד הר סיני, אנחנו חיים לפי אמונה ואנחנו שמענו באותו מעמד. זמן רב מאוד חלף, אבל החוד של המעמד לא בטל, לא קהה ולא חלף. למה? כי כל המעמד הראשון עבר מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו את האמונה ממעמד סיני שקיבלנו מאבא שלנו. איך אתה שלמה מלך, אם לא תדעי לרעפה באנשים צילה בקביעה סנורית דיותיים. כאשר אנו מקבלים את זה מאבותינו ומאמותינו, אנו בעצם מקשרים את מעמד הר סיני ומקבלים שמה זאת הבאים. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לראות את כיבוד הבאים, שזה בא בעצם להביא על הקבלה שהיה מעמד הר סיני. עכשיו אתם מבינים למה זה מופיע בצד ימין? אני שאלתי את אותם בחורים למה זה מופיע בצד ימין. זה קשור לעשרת הדיברות לאמונה, כאמונה במציאות הקדוש ברוך הוא והכרה ביותו מנהיג לבירה, שמעתכים זה בא דרך ההורים. ממילא יש רצף הדורות, רצף ההורים, נשמרת האמונה. אז אם אתה מגיע למעמד הר סיני, אז אם עכשיו אתה מגיע לאמונה של מעמד הר סיני, לכן זה מופיע בצד ימין, ולכן אנחנו יכולים להבין שזה מעמד הר סיני. אם הנושא הזה ברור שהיסודות האלה מגיעים ממעמד הר סיני, אז עכשיו אני מבין למה הלכה אומרת אסור לשמוע לאבא כשאבא אומר לבנו לחלל שבת או לעשות כל עבירה אחרת. כי כל ההתייחסות המכובדת של ההורים יסודה בתוכן שהם מתחילים לנו. האב והאם מופקדים על עברת המסורת האמונה לדור הבא. אבל כשהאב מצווה על חילול שבת אין לשמוע לו, כי בציווי זה הוא סותר את מהותו ויהודו כאב. הוא רוצה להרוס את שרשרת סיני, הוא רוצה לקלקל את הרושם של מעמד הר סיני, לכן הבן פטור מלכבד אותו. עכשיו אני מתחיל להבין את הנושא גם עצמאות וגם כיבודיו, כי לפי הרחוב החילוני ששם מדבר על ליברליזציה ודמוקרטיה ועצמאות, זה עצמאות הלכת עם כיבודה, זה סתירה מוחלטת. אי אפשר לשמוע על האבא וגם לשמוע על עצמאות. הגבולות לא ברורים ולא מוגדרים. ודווקא בילדות, ששם אנחנו יודעים שאסור לעשות פיפס קטן כנגד ההורים, שם כן יש עצמאות. כשהציווי של האבא בא בסתירה למצוות התורה, הוא לא מחויב ולא רשאי לשמוע לו, אז יש עצמאות מסודרת. הבנו את הנושא הזה? זהו היסוד הגדול ביותר שאני לכן. זה לא משנה אם אבא כן טיפל או לא טיפל, וכל זמן שזה לא נגד התורה, חייב לקבל את הכיבוד אביהם אפילו באדם ראשון, לפי שיטתו של הרמב״ם. אחרי שהיינו מבינים את כיבוד אביהם, אז אני עשיתי, מה עשינו פה? עשינו דבר מאוד מעניין, הפכנו את המצוות שבין אדם לחברו לבין אדם למקום, וככה אנחנו יכולים יותר לקיים את המצווה. זה היסוד. מספרים על שני יהודים שהתנצחו על איזה בעלות המדינה, שהם היו חרדים. אחד טען כי קנה את הדירה מחברו והעסקה באה לידי ביצוע. חברו טען אמנם דובר על מחירה של הדירה, אבל מעולם היא לא נמכרה. השניים ניסו לתפוס בנכס ולא השתלמו ביניהם, ובסוף השתלט אחד מהם על הדירה. השני שהיה נותר בצדקתו פנה במר נפשו אל אגב רבי שלמה זרן אוירבך בירושלים לשאול בעצתו. רבי שלמה זרן לקח דרניה ורשם עליו מספר מילים ואמר אל האיש, לך אל הדירה ותקרא באוזני חברך את המילים שרשמתי לך כאן. האיש התבונן בנייר ושם היה נתוב ככה: אם הדירה שלי הרי אני אוסר עליך את הדירה בקונה, אם הדירה שלי אני אוסר אותך. הלך האיש אל הדירה ומצא את חברו, קרא באוזניו את הנוסף שנרשם לו, ואז ההוא היה ירש שמיים, הסתלק מהמקום. מה התרחש כאן? ברגע שאם הדירה שיירת לה מדיר, אז על ידי אחד שרב כחול של אדם לסועד שלו על חברו. למה מקודם חברו לא חשב ככה? שלאנשים הדברים האלו סכסוך שבין אדם לחברו, אדם מנסה להירגע ולהגיד שאני מבין יותר טוב. אבל כשהפכנו את הוויכוח שבין אדם לחברו לאדם למקום, השתנה גם התייחסות השאלה. זה מה שאנחנו עשינו פה לגבי העניין של כיבוד הרב. העברנו את זה מבין אדם לחברו של הכרת הטוב לבין אדם למקום של האמונה. ובזה יבואר השאלה שאני שאלתי אתכם עם הבית סקנים. צודק אותו בן חילוני שאומר, מה אני אכבד את האמא, כיוון שהאמא היא לא מרגישה והיא לא מכירה אותי ואני תומך בה ואני משלם של מה שאני אבוא לבית זקנים. זו הגישה שלו, אבל בכל אופן, למה הגישה שלנו אומרת כן לבוא ולבקר? אולי משהו לעזור, אבל גם בלי זה פשוט. אני בכיבוד אב ואם אני בא ואני מלומד וחוזר על עצמי שאני לא נולדתי לבד, שעל אביך ויגידך, זגניך ויאמרו לך, צאי לך בקווי הצון. זה עצמו שאני בא ואני רואה את ההתייחסות שלי לאמא, זה מושג שאני בא לבקר במקום. אני אומנם יודע את זה גם בבית, אבל כשאני בא לבקר במקום ומנסה משהו לעשות, אולי זה מיותר. עצם הדבר הזה מחנך אותי שאני לא נולדתי לבד, אז יש את האמונה ששאל אביך ויגידך, זגניך ויאמרו לך. ככה אנחנו רוצים לבאר את העניין הזה של כיבוד אב ואם בצורה הכי מעניינת שאנחנו למדנו בנושא הזה. נסיים ילדים יקרים. לפעמים קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לפעמים האריכות של ימים של האב זה מעמסה על הבן. למה תצטרך בטיפולו באביו לעת זקנותו? זה מאוד קשה, זה לא קל עם אבא חולה וכדומה. ועל זה מבטיחה התורה, למען יאריכון ימיך, למען ידע הילד, כבד את אביך ואת אמך, כי לא באביו הוא משקיע אלא באריכות ימיו של עצמו, כי למען טובתו שלו ואמן לתורה. אם אתה, יש מצווה, כבד את אביך ואת אמך, אז אומרים למען יאריכון ימיך, משום שכך אדם לא רוצה לחיות הרבה זמן, הוא לא רוצה שהבנים שלו יטפלו בו. אבל אם יש מצווה של כבד את אביך ואת אמך, אז שייך לומר למען יאריכון ימיך. עוד היה אפשר לומר שזה גם תעודת ביטוח. יכול אדם לחשוש מאריכות ימים כיוון שהוא נופל עם המסע בניו ובנותיו. מי יודע אם יטפלו בו כראוי, נמצא שהבטחת אריכות הימים היא מבחינת בעיה. אדם יכול לחשוש מאריכות ימיו, והתורה אומרת אל לחשוש. הנה למדנו ילדים קצת העניין של כיבוד אב ואם, ואתם יודעים היטב שכיבוד אב ואם, לתת להם כוס תה, לעמוד לקראתם זה טוב, אבל המצווה הכי גדולה שילד ילמד טוב. כי ילד שלומד טוב ההורים לא צריכים גן עדן, יש להם גן עדן פה. וילד שלא לומד טוב ההורים לא צריכים גיהנום, יש להם גיהנום פה. ילדים יקרים, מצד כיבוד אב ואם חובה עליכם, אפילו אם אתם עדיין לא מבינים כל כך את חשיבות העניין של לימוד התורה, כי אתם צעירים וקטנים ורוצים לשחק, אבל עצם הדבר שאתם מקיימים בנושא הזה, כיבוד אב ואם, שזה מה שההורים רוצים, זהו כיבוד אב ואם הגדול ביותר, השמחה והנאה שיש להורים מבן תום, אז זה המצווה הכי גדולה בעולם, והשמחה הכי גדולה, כי החומר בשעה שההורים נמצאים בעולם הבא, ודאי שזה השמחה הגדולה. כתוב שיעקב בגמרא מסכת תענית יום עמוד ב', יעקב אבינו לא מת, זאת אומרת, מה זה לא מת? והרי היה לבנה הספד חניתה, אז הוא לא נקרא, אני דורש. ואתה תראה יעקב על תיכת ישראל, כי אני מושיעך וזרחה מארץ חיים. מה זה רוב החיים? אפו בחיים, מה הכוונה פה? מה זה רוב החיים? אם הבן עושה, מקיים, תורה ומצוות וכדומה, אז הוא בחיים. זה יסוד מאוד גדול. אבא מולך, מוליכים אותו, הבן הוא רגל של אבא שלו, אבא הוא כאילו הולך על הבן שלו, ברק קרא דאבוה, אם הבן הוא לומד טוב, מקיים מצוות ושומר כל מה שצריך לעשות, הוא זה שנותן לאבא שבכוח גם כן בפרמניה של מעלה וגם יש לו כיבוד אב ואם, שנזמוך הוא יעזור, שנבין טוב את המצווה הזאת, שנבין מדוע זה מופיע בצד ימין, שנבין את הנושא הזה שגם בלי הכרת טוב יש מצוות כיבוד אב ואם, כאן וכל מה שיש הכרת הטוב, ועם כל זה, כשאנחנו נעשה את הדברים האלו, אנחנו בסוף נקבל חזרה ולוך למען יערכון ימיך על מה אשר נשבע לך, הנפרד ניקם ירחמי אל קרב 052 7-6-2-8-7-1-3. שלום לכם, ערב טוב ולהשתמע.